הרב, רבותינו לימדונו שלקראת חג השבועות אדם צריך לזכות לכתרה של תורה. ואנחנו רוצים לדעת איך זוכים לכתרה של תורה. כי כל אחד מישראל יש לו חלק בתורה. אין אדם מישראל שאין לו קשר ואין לו יסוד בתורה הקדושה. יקודשה בריחו, אורייתא, וישראל הד הוא. כך כתב רבי שמעון בר יוחאי, זוהר הקדוש. כמו שהשם אמת ותורתו אמת, כך ישראל אמת, חיים וקיימים לנצח. אז איך עושים את כל העניינים האלה לקראת היום הזה? יום גדול שבו אנחנו מקבלים את התורה כל שנה ושנה. שנה כבר 3,336 שנים לקבלת התורה בהר סיני. אז אם כן, בואו נתחיל לאט לאט בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, שנספיק מה שנספיק ונלמד מה שנלמד. אמן, כן, יהי רצון. אז זה שם, קודם כל, כתוב כתוב בפרקי אבות, הביא שם כמה משניות ברייתות המדברות בשבח לימוד התורה, שאדם צריך ללמוד ולשמור ולקיים את כל דברי התורה הזאת. אז אמר כך, במדרש הביא שאדם ידע מה היה, איפה אנחנו, שיזכור שהפסוק אמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים, זאת אומרת אפילו אנחנו לא כהנים ישראלים, אבל אנחנו נקראים ממלכת כהנים שמכהנים לפני השם יתברך, וגוי קדוש, אנחנו עם קדוש ולא עם של חול, והקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל האומות והבדיל אותנו מכולם ונתן לנו את תורתו, תורת אמת. איפה זה היה? כל זה היה בהר סיני. אז הדבר הראשון שאדם זוכה ללמוד את התורה, וגם העיקר לזכור את התורה. איך עושים כדי שנזכור את התורה? יש לנו דבר ראשון, גמרא במסכת עירובין, גמרא אומרת שם על הפסוק, ארוחה בכל ושמורה, אם ארוחה ברמח איבריך ושעשר גידיך, שמורה. אם לא, לא שמורה. מה המשמעות? תלמיד אחד היה לו לרבי אליעזר בן יעקב, שהיה שונה גורס בלחישה. היה לומד תורה בשקט, בלחש. ולא עבר 3 שנים, ושכח את התורה. וברוריה, מי זאת הייתה ברוריה? אשתו של רבי מאיר, ביתו של רבי חנינה בן תרדיון. ראתה את אותו תלמיד, אמר גריס בלחישה, בת שבה, נתנה לו אגרוף. אמרה לו, מה קרה לך? אם ארוחה ברמח איבריך ושסח גידיך, היא תתקיים בך. אם לא, לא תתקיים. אז תלמד בכל כדי שתזכור את התורה ותלמד אותה ותבין אותה, והיא תיכנס לך ברמח איבריך ושסה גידיך. מכאן למדנו שאחד הדברים שמועילים בשביל לקיים את לימוד התורה באדם זה להשמיע לאוזניו מה שהוא לומד ולא יקרא בלחישה. הזוהר הקדוש הקפיד בזה מאוד, כיוון שעל ידי לימוד התורה אנחנו גורמים ייחוד גדול למעלה, והייחוד הוא בשם הוויה, יוד כ וו כ, והם רמוזים ב4 יסודות שיש בעולם: אש, רוח, מים, עפר. אש, אומר הזוהר, שאדם לומד זה קורה, אז מוציא אש, חום יוצא מהפה שלו, תשים יד, תראה חם, נכון? אחר כך רוח יוצא אוויר, הוא לא יכול לדבר בלי שיוציא אוויר מפיו. ואחר כך מים, אם תשים את הזכוכית מול הפה שלך, או אדם שמדבר בפלאפון בלי סוף, פטפטן, קשקשן, דרדרן, אז תראה מלא מים יש לו שמה על הזכוכית שלו. זה מים, והגוף עשוי מאפר, כאפר הוא. אם כן, מחבר ארבעת היסודות האלה, הוא מקדש אותם. לכן כותב, המעבר יבוא כותב דבר מבהיל, למה נצטווינו חוץ מכם לקבור את המת? כיוון שהאדם שנפטר הוא נקרא תשמישי קדושה. הראש שלו, הפה שלו, העיניים שלו, האוזניים שלו, הלשון, כל האיברים, הם השתמשו בקדושה. הוא למד תורה, אז הוא 70, 80, 90, 120, 190 שנה, הניח תפילין, התעטף בציצית, למד תורה, אמר שמע ישראל, טענה ביום הכיפורים, ועשה כל מיני מצוות, אז הגוף נעשה תשמישי קדושה. אם כן, אומר הזוהר, תדע כמה מעלת הגוף שהוא תורח בעבודת השם, ועל ידי שיתרח, אז יזכה שהתורה תהיה שלו, ובזה נקרא שיש לו כתר תורה. כתר, כן, יש לו כתר על ראשו, אנחנו לא רואים, אבל המלאכים רואים, הצדיקים, הנשמות של הצדיקים רואות, וכן הקדוש ברוך הוא בוודאי רואה, צופה ורואה ומביט עד סוף כל הדורות כולם. ועוד אומר רבי שמעון, שאתה לומד בקול, לא צריך קול שיהדהד וירעיש את כל הרחוב, אבל קול שאתה תשמע. הקול, יש קול ויש דיבור. מה ההבדל ביניהם? קול זה כמו שכתוב בהר סיני, כל דברים אתם שומעים, קול זה קול, אבל אין דיבור, אין חיתוך דברים. דיבור זה חיתוך דברים. אומר א', ב', ג', ד', אז הוא מחתך. הדיבור זה באחרונה, זה רמז השכינה הקדושה. ואילו הקול זה הקנה, שיש בו שש טבעות, שזה עוד וו. אתה מחבר וו עם כה, ועיקר העבודה שלנו בעולם, לחבר וו עם כה. השכינה שנמצאת באפר, תראה בסוף פתח אליהו מה כתוב שם. עוד ה, שכינת וגלותה, שלי מודלה וחיים דינה, היא הוטל. אז אתה על ידי הקול שאתה משמיע בלימוד, ואתה משתמש בדיבור, אתה מחבר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, קול ודיבור ביחד, אין קץ למעלה שלך למעלה. אין קץ. בכל אות ואות, כמה עולמות אתה בונה, כמה עניינים אתה עושה. אם כן אדם יראה מפה, מה צפון לנו? ואלה הם שישה ימים האלה, רבותיי. צריך לנצל אותם גם כעת, אנחנו בסוף היום הראשון. מה כותב? רבנו בחי כותב, כמה קנים היה במנורה? שישה קנים יוצאים מצידיה. המנורה זה הקנה האמצעי, אז זה עיקר המנורה. אבל יוצאים ממנה שישה. שלושה קנה מנורה מצידה אחד, שלושה קנה מנורה מצידה השני. אומר זה שלושה כנגד היום השלישי שבו ניתנה התורה. אבל ביחד הם שישה. ביחד מתספור מיום ראשון, היום א' בחודש סיוון, עד יום ו', שהוא יום חג השבועות, אלה הם ששת הקנים של המנורה. במנורה ארבעה גבעים, היה במנורה, גוף המנורה, ארבעה גבעים. אבל כמה היה בכל קנה וקנה? כמה גבעים היה?
שלוש.
גבריאל, שלושה. איך כתוב בפסוק? שלושה גבעים משוקדים בקנה אחד, כפתור הפך. השלושה, והיה שש קנים, שלוש כפול שש. אומר רבן מחי, זה 18. כן, בדקת? 18. ובגוף המנורה יש ארבע, ביחד נהיה 22. אלה הם 22 אותיות התורה, שבא להגיד לך זה הגבעים שהיה במנורה. ומה אחר כך, כפתור, מה זה הכפתור? אומר הכפתור זה היה כמין תפוח עגול, שאין לו מכל הצדדים סתום, מכל צדדם. אין לו שום פתח ולא ריבוע ולא זווית ולא חוד, אלא כולו עגול בשווה, הכל בשווה. זה מעין מה שאמרו אבותינו, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבוא. וכל אחד מראה עליו באצבעו ואומר, הנה אלוהינו זה קיווינו לו וישענו, זה אדוני קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. בישועתנו לא נאמר, אלא בישועתו. הוא כביכול איתנו בגלות. כשאנחנו נגאל, הוא יגאל את עצמו. אז נגילה ונשמחה בישועתו. זה מה זה כאילו עיגול? עיגול להראות שהכל שווה. אצל הקדוש ברוך הוא אין אצלו לא גוף, לא דמות גוף, ולא ציור של עולם הזה. אז הכל עגול. אז זה הכפתור. אחר כך מה היה הכפתור? גביע. הגביע זה א' ב', גביע אתה ממלא אור מהכפתור ושותה ולומד תורה. אחר כך תשקה את הגביע גם את האדמה, גם את העולם, את האנשים, את החבר שלך, את אשתך, את בניך ובנותיך. ואז מה יצא? יצאו פרחים אל הקטנים שגדלים, אל הפרחים בכפתור. תחת שני, כפתור ופרח. אז יש כפתור, אחר כך גביע, כפתור זה כביכול הקדוש ברוך הוא, רמז לאור של הקדוש ברוך הוא. הגביע זה רמז העולם העליון, ואילו הפרח זה העולם התחתון. ואז יוצאים פרחים, כמו פרחי כהונה, פרחי ישראל, שהם נפשות ישראל, הילדים של ישראל. לכן מכאן למדו, בחג השבועות, היו כותבים אותיות א' ב' על גבי הלוח ודבש, מאכילים את התינוקות, מלמד אותו א' ב', או תורה ציווה לנו משה, עושים עוגות עם כל מיני ציפויים מלמעלה וכתובים, כדי שהילד יאכל, יתעם מזה ואז יהיה חכם בתורה. אפילו שיש שם רק א' ב', אבל א' ב' הזה זה ירד מהר סיני, וזה מאיר לו. אומר, זה דבר אחד. עוד דבר, יש הרבה עצות איך אדם זוכה לכתרה של תורה. שילמד תורה לשם שמיים. ואומר לכם את האמת, הנושא הזה מאוד מאוד כואב וקשה מאוד. אדם צריך להכניס את זה לראש ולהבין מה זה תורה לשם שמיים. תורה לשם שמיים, תחילת הכל, שילמד אותה בצנעה. זאת אומרת, ילמד בבית, נכון שיש מצווה ללמד לאחרים בפרהסיה, אבל הוא ילמד לעצמו בצנעה, בסתר, בלילה, וכן על זה הדרך, ואז חוט של חסד נמשך עליו ביום, ואז הקדוש ברוך הוא שמח איתו ביחד, וכל השמיים ושמי השמיים, חברים מקשיבים לקולך השמעיני, מי שלומד תורה בצנעה, והוא בסתר הכל. ועוד הוא אומר, תדע שיש מעלה גדולה בלימוד תורה של לשם שמיים. יש כמה פירושים מה ההגדרה של לימוד תורה לשם שמיים. רש"י כתב, לשם שמיים זה לקיים את המצווה. זה סברת רש"י. אז רש"י אומר שאני רוצה לדעת מה התורה מחייבת אותי, ואני רוצה לקיים את הדברים כמו שהם כתובים. הרמב״ם כתב מילה אחרת, להרים קרן הדת, להרים את דת ישראל למעלה, שכל הגויים יראו ויגידו שזו תורת אמת, זו תורה אמיתית של עם ישראל, זו התורה האמיתית. לכן צריך להיזהר מאוד מחילול השם בקרב הגויים. ספר החינוך כתב שעניין של השם שמיים זה שאדם יזכה לדעת לשמוח בלימוד התורה, וגם ועל ידי זה הוא יאהב את הקדוש ברוך הוא. זה עיקר לשם שמיים. זאת אומרת, מתוך אהבת השם. אז הוא לומד תורה מתוך שמחה. כשהוא לומד מתוך שמחה, ממילא הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. הראש, עליו השלום, רבנו אשר, הפוסק הידוע, כותב שלשם שמיים זה לא לשם רווח ולא לשם שום הנאה. שלא יהיה לו שום רווח והנאה מנימוד התורה, אלא נטו בשביל שהוא רוצה לעשות את הצום השם יתברך. כך כתב גם הגאון רב חידה בציפורן שמיר, אבל כתב דברים חריפים מאוד, מבהילים אפילו, נגד מה שהיום עושים. הרב חידה כותב שצריך לדעת ללמוד תורה לשם שמיים כמו שהשם ציווה. אומר בציפורן שמיר, שמה הוא כתב עליו השלום, הגאון החידה, בציפורן שמיר, סעיף י' אות י' כותב שם, שלא ילמד לא לעילוי נשמת ולא לרפואת ולא לחילת עוונות ולא כלום, אז מה יעשה? ואם אומרים לו למשל, פלוני חולה, תלמד תורה בשבילו, תקרא תהילים, הוא יקרא תהילים בכבוד השם יתברך, ואחרי התהילים יזכיר את אותו חולה. אבל לא ילמד בשביל אותו חולה, כי זה נקרא לא לשמע. הוא אומר, והיזהר מאוד, שיעשה הכל רק לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. ותזכור מה שכתב רבי חיים ויטל בהקדמה לכל ספרי הקבלה, שער ההקדמות, שער הקדמה ארוכה מאוד. את ההקדמה, שם הוא פתח בברייתא שיש לנו פרק ו' של אבות. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמע, זוכה לי דברים הרבה, גדלתו, מרוממתו על כל המעשים. אומר, אז הנה, אם אלה שלומדים תורה אומרים שאני לומד תורה לשם שמיים, רבי מאיר מחש אותך. איך לא גדלת, איך לא רוממת, רוממו אותך מכל המעשים? הלו, how are you? מה ראית בחלום משהו את רבי מאיר? זה? לא חשבתי, כי דיברנו על ברוריה מקודם, אז אולי, כן, אז היא קראה לרבי מאיר שתשמע. בקיצור, אז מפה לשם אומר רבנו האחידה, ואם כן, אז אין, אז הוא מכחיש אותם, אומר, ועל זה ידבו כל הדובים. זאת אומרת, ראוי האיש הזה לבכות עליו, ולא עליכם, לקונן על מה, על מה, על מצבו האנוש, מצבו גרוע, מצב רוחני גרוע, אלא צריך נטו, כמו שכתוב בעל השם יחוד, לעשות נחת רוח ליוצרנו, ולעשות רצון בוראנו. אחרי שתלמד, תעשה, תתפלל לעילוי נשמת. אז הוא רוצה להגיד, עילוי נשמת סבא שלי, מה? היום עד כדי כך כאלה טיפשים נהיו, בא אחד אומר לי, הרב זה נכון, ורך אשר יצר לרפואת איזה חולה, ויגיד לרפואת חולה, משוגע, חולה נפש, טיפש, מטופש. אתה מברך ומודה לשם יתברך, שיצר את האדם בחוכמה, ברא בו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, זה לשם, זה לעילוי נשמת, זה כל דבר עשית לעילוי נשמת, ומה עם הנשמות שלנו? ומה עם חובת ההודעה שלך לקדוש ברוך הוא? השתגרו לגמרי. המציאו להם כל מיני המצאות, וכל אחד ממציא עוד איזה דבר. אז כותב גם, לשם, זה לעילוי נשמת וכדומה. לכן אומר, תיזהר לעשות הכל לשם שמיים. גם, אל תתפלאו, מרן הכסף משנה, מרן הבית יוסף, בספרו כסף משנה על הרמב״ם, שם בפרק שביעי של הלכות תלמוד תורה, כותב שילמד תורה בלי שום שיתוף דבר אחר כלל. קצר, קצר ולעניין. אל תשתף שום מגמה ושום מטרה בלימוד התורה שלך, אלא הכל נטו לעשות את רצון השם ולדעת את התורה שלו. רבנו חיים וולוז'ין כתב מעין זה, כתב שהעיקר זה כמו שכתב הראש, לדעת את התורה. אני לומד תורה לדעת מה אסור ומה מותר, בזה אתה מקיים לשם שמיים. הגאון החתם סופר, ידוע יש השיטה, הוא שואל מה ההבדל בין תורה לשמה לבין תורה לשם שמיים. כי פעם הגמרא נקטה סגנון של לשם שמיים, גבריאל, מות, אתה איתם? כן. אז יש לשם שמיים, מקומות אחרים כתוב תורה לשמה. אומר לשם שמיים, יש לזה נפקא מינה. לדוגמה, עוד מעט יש יום טוב, אז רוצה לדעת ביום טוב, מה מותר ומה אסור לעשות. איך מותר לבשל, מה מותר כן לטחון, לקטוש, וכן על זה הדרך. אז זה נקרא לשם שמיים. תורה, לשם שמיים, בשביל שאני אדע מה אסור ומה מותר. אבל זה לא לשמה, כיוון שיש לך נפקא מינה בזה. מתי זה תורה לשמה? זה יותר גבוה. תורה לשמה שאין לי בזה שום עניין. נגיד אתה לומד כעת מסכת זבחים, ששם הכל קורבנות, הנה שקורבנות, אין לי עניין בקורבנות, לא כהן. ונכון, יבנה בית המקדש עם הרע בתוך שעה, תוך דקה, אבל לי אין נפקא מינה בזה, אני לא עובד בבית המקדש. ויהיו גדולים שיגידו מה לעשות. ויבוא משה רבנו, כתוב, בזמן שיבנה בית המקדש, והוא יורה לנו מה לעשות. הרי צריך לבוא נביא ולהגיד איפה מקום המזבח, ושם יבנו את המזבח ועליו יקריבו את הקורבנות. אז אם כן, זה יקרה שאתה לומד, למשל, מעשה הקורבנות, יקרה לשם שמיים. או איזה מסכת שאין לך נפקא מינה בה. למדת אותה 101 פעמים ואתה יודע אותה ישר והפוך בעל פה, ואתה חוזר עוד הפעם. אז זה לשם שמיים. אבל לשם נשמה, זה נקרא לשמה, סליחה. אבל לשם שמיים, הוא רוצה לדעת מה הוא רוצה לקבוע מזוזה, והוא מעיין בהלכות מזוזות, כדי לדעת איפה קובעים את המזוזה, מה יותר נכון כשהדלת לא נמצאת במקום, או אני יודע מה, וכן על זה הדרך, איפה יותר נכון לשים את המזוזה, זה יקרה לשם שמיים, כי יש לי נפקא מינה בזה. אבל לשמה, זה נטו לשם השם יתברך. אומר, וזה המעלה של לימוד תורה לשמה, שצריך ללמוד אותה כמו שצריך. כך הוא כותב חתם סופר במסכת נדרים, בעניין בין לשמה לבין לשם שמיים. גם בתיקוני הזוהר ראינו אותו דבר, אבל תיקוני הזוהר כתב דבר מבהיל מאוד. אומר תיקוני הזוהר, מה זה תורה לשמה? שיזכור את צער השכינה. מה זה צער השכינה? ולמה יש הצער? על מה היא מצטערת? אומר השכינה, היא האמא שלנו הרוחנית, שכל הנשמות של כל ישראל באו ממנה. אז היא הולידה את הנשמות שלנו, את הנשמות של כל היהודים בעולם. וכשיש יהודים שהם רחוקים מדת, היא יושבת ובוכה עליהם, ביום ובלילה. הרי משנה במסכת סנהדרין, כשרשע מישראל יצר, הקדוש ברוך הוא אומר, קלעני מראשי, קלעני מזרועי, כואב לי הראש, היד שלי כואבת, אני לא יכול להרים את היד, יש רשע מישראל בצער. על קל וחומר, על דמם של צדיקים. אומר, אז זה השכינה, וכן כמה אסורים בבית הכלא, יש מעם ישראל, שאין להם יכולת, לא תפילין ולא להגיד קריאת שמע, וכאלה ששבויים בין הגויים וכדומה. וכן תזכור כמה חולים יש ששוכבים על ערש דווי ונאנקים בכאבים, וכמה יש מנותקים, זאת אומרת הם חסרי הכרה ומחוברים את צינורות, והשכינה איתם, שנאמר אדוני ישעדנו על ערש דווי, כל משכבו הפכת בכל יום. אז תראה מה, איזה צער יש לקדוש ברוך הוא. ואז אתה לומד תורה בשביל לעשות נחת רוח. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה על השם שמיים שאתה עושה, ואז על ידי זה כל החולים יתרפאו, העניים, יהיה להם מה לאכול, בעלי היסורים, שיש להם צרות בבית, צרות מכל מיני מקומות, וכן אלה הבודדים והגלמודים, יהיה להם חיים יותר טובים, והקדוש ברוך הוא ישפר להם את מצב החיים שלהם וכדומה. אומר, מכאן אדם ילמד כמה צריך לתרוח, ללמוד תורה לשמה. אז לפי רבי שמעון בר יוחאי, לשמה פירושו לשם השכינה הקדושה, שהיא סובלת עלינו בגללנו במצבנו, והיא עוזרת לנו. סליחה, זה מפריע. כן, כן, אוקיי. בקיצור, אומר אחרי זה, עוד, אז מה יעשה עוד? ילמד תורה אחר חצות לילה. אז מה חצות? עכשיו אדם אומר, מה אתה רוצה ממני? אני יושב ללמוד בשעה 11 בלילה בבית או בבית הכנסת. ונהיה כבר 12 וחצי, הגיע מה? רבע 20 ל-1, נכון? כבר חצות. אז תמשיך עוד 10 דקות עד 10:50. למדת אחרי חצות אפילו 10 דקות. הנה קיימת מצווה גדולה ועשית תורה לשם שמיים. אומר זה לימוד התורה של אחר חצות. אין ערך למעלה שלו. איזה מעלה. הוא אומר הוא נהיה אהוב למקום. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו והקדוש ברוך הוא משתבח בו. ואומר תראו איזה בן יש לי פה בעולם הזה. ועליו נאמר, יהי שלום, ישליו אוהבייך. זה אוהב של השם, אהוב של הקדוש ברוך הוא. ישליו אוהבייך. אומר, ולכן יזהר האדם מאוד לעשות מצוות כדי להרוויח עוד תורה ועוד, וכן יהיה גם אהוב לבריות, שעל ידי זה ישמח השם במעשיו. מקיים ואהבת את השם אלוהיך, מקיים גם ואהבת לרעך כמוך. אומר ועל ידי זה, האיש הזה הוא נקרא יסוד העולם. תראה איזה לשון, כך אומר הזוהר. נקרא יסוד העולם. וכמה זכויות של כל הדור, אחר כך נזקפים לזכותו. למה? כי הוא מקיים את העולם. ועל ידי שהוא מקיים את העולם, על ידי זה יש צדיקים, יש יהודים, הולכים לבתי הכנסת להתפלל, ואז יש לנו שקט מהאומות, ולא יורים עלינו, לא פצמרים, ולא קטיושות, ולא טילים, ולא זה, ואנחנו חיים. אז בזכותך העולם קיים, כל הזכויות הם שלך. אז ככה תראה איזה זכויות אדם יכול לזכות על ידי שלומד תורה לשם שמיים, ולומד תורה אחרי חצות לילה, אפילו 10 דקות. כמה מעלתו גדולה מאוד. אומר ועוד הוא נקרא אהוב. והוא נקרא רע אהוב. מה זה רע אהוב? אומר יש אהוב ויש רע אהוב. רע אהוב זה בלב שהקדוש ברוך הוא כביכול פנימה, בתוך החדרים שלו הפנימיים, אוהב אותו, הוא מזכיר אותו, הוא מברך אותו. לכן יש לאדם להתעורר הרבה כדי לזכות לכתרה של תורה. עוד, יש לנו את הגמרא במסכת ברכות. הגמרא אומרת, איך אתה, אם אתה רוצה לבדוק, אם אני לומד תורה לשם שמיים, או אני לא לומד לשם שמיים, איך הוא יבדוק? אומר, ברגע שרבו יכעס עליו, והוא לא יכעס, הוא ישתוק ויקבל, כמו שהגמרא אמרה על הפסוק, כי מיץ אפיים יוציא ריב, כתוב שם חסר יוד, יוציא רב. מיץ אפיים, אדם שרבו כועס עליו פעם אחת בשנייה ושותק, והוא ממשיך ללמוד אצל הרב ולא כועס ולא עושה ברוגז, זה יוציא רב, יהיה רב גדול בישראל, בזכות זה יגדל. וכן, אם אביו כעס עליו ואביו גירש אותו, היכה אותו וכדומה, אז הוא לא נותר רבע לאבא, הוא חוזר לאבא ומשרת את אבא. אם אתה עושה ככה, אז אתה נקרא באמת לשם שמיים, אתה עובד את השם לשם שמיים. זה גמרא ברכות י"ז, שם הגמרא כך אומרת, שכועס עליו אביו או רבו פעם או שתיים ושותק, זה נקרא, אז אתה יודע כבר, הגעת למדרגה שאתה עובד את השם לשם שמיים, ואתה לא בשביל אינטרסים. אין לך שום עניין, גם אם מבזים אותך, גם אם חס ושלום משפילים אותו, הוא שותק ומקבל הכל באהבה. זה אשרה ואשרי חלקו. אומר עוד ועוד, יעשה הכל באמונה ובמסירות נפש, ויהיה אוהב את השם יתברך. אוהב את השם יתברך. איך אוהבים את השם? תראה, יש לך עיניים, יש אחרים שמסכנים, לא יכולים לראות. יש לך אוזניים שהן שומעות, יש אחרים שלא יכולים, או כואב לו האוזן, או שאין לו אוזניים בכלל, השם ישמור. וכן על זה הדרך תודה לשם שברא אותך, כמו שאומרים בנשמת כל חי. ואילו פינו מלי השירה חיים, ושונן רינה כעמון גלם, אין אנחנו מספיקים להודות לך. אז יודה לשם וישמח עוד ועוד ועוד. אז עובר האיש הזה, זוכה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מזכיר אותו, והוא שמח בייסורים, אפילו שיש לו צער ויש לו כאבים ויש לו ייסורים מכל מיני כיוונים, בכל זאת הוא שמח ועובד את השם. זה נקרא עובד השם לשם שמיים, כי הוא לא עובד את השם רק אם שטוב לו, אלא גם כשלא טוב לו, גם כן הוא עובד את השם. ועוד זוכה גם לאהבת השם על כל מה שנתן לו. מה שנתת לי זה תודה, אני אומר לך תודה, אתה לא חייב לי כלום, אתה בראת אותי ואתה שומר עליי ואתה נותן לי בריאות ואתה נותן לי מה שאתה נותן לי, אני יכול לדבר אליך ולברך אותך, יש אחרים שלא יכולים גם זה, ואני זכיתי ללמוד תורה, יש אחרים שלא זכו על ידי זה, אומר זוכה. אז אם כן, ראינו כמה וכמה שיטות שכולם הולכים לכיוון אחד של לימוד תורה לשם שמיים. עכשיו יש את המבית, שמעת על המבית? מי זה היה המבית? איך קראו לו? איך? איך? לא, אתה ממציא כעת, המצאת את המילה. המבית, הוא היה חותם מבית, משה בן יוסף טרני. למה? הם משפחת טרני, צריך לדעת, מקורם בזמן הראשונים, עוד תחילת האלף. זאת אומרת, לפני 800 שנים אחורה. היה הרבי ישעיה הראשון, זה תראה בהרבה מקומות, הרב חידה, או שאר הפוסקים כותבים, כתב רבי ישעיה הראשון. מי זה? מי ישעיה הראשון? היה רבי ישעיה דטרני, שבא מעיר טרן. טרן זה לא טהרן, זה עיר בעתיקה באיטליה. אז הוא היה המבית, הוא צצה של רבי ישעיה הראשון. וכשמביאים את רבי ישעיה הראשון, כולם כותבים עליו באימה וביראה. הוא היה חברו של הרב יצחק מבנה, בעל ספר אור זרוע. והוא היה, מהר"ם מרוטנבורג, שהיה ראש רבני אשכנז, כותב שאדם צריך לרעוד ולפחד מהתורה שהוא כתב. הוא נקרא בעל תוספות הריד, ריד זה הוא. והיה הרי אז, זה הנכד שלו, גם הוא רבי ישעיה. לפני פטירתו אמר, זה הנכד, הוא ממשיך אותו. זה היה רבי ישעיה השני, האחרון, כך קוראים לו. אז רבי ישעיה הראשון, הוא היה רבי ישעיה טרני. והאחרון זה רבי ישעיה, מהאחרון רבי ישעיה טרני השני. אז זה היה נכד שלו. הוא היה אז, היה ענק גדול בתורה, והרב מהר"ם מרוטנבורג כתב עליו שבחים נוראים. אמר, אין בריאה שיכולה לעמוד על גדולתו, שהוא היה יותר ממלאך. אז הוא היה ראש המשפחה של משפחת טרני. הצצה שלו הראשון היה רבי יוסף טרני הראשון, גם שם היה שתיים. רבי יוסף טרני, הוא היה בספרד. אחר כך הוא הביא את בנו, משה. רבי משה זכה, התפרסם בעולם, הוא המבית. היה אב בית דין של צפת, 57 שנים, מזמן מרן רבי יוסף קארו, רבי משה אלשיך, רבי יעקב ברב, רבנו הארי, כל גדולי צפת הוא היה האב בית דין שלהם. והוא היה למד תורה יחד עם מרן, וחלק על מרן, היה ביניהם מחלוקת איומה. אתה תפתח ספר של ברכי יוסף, הרב חידה ביורי דעה, ושם המחלוקת האם גוי יכול להפקיע קדושת ארץ ישראל, נפקה מינה בשביעית ובמעשרות. הוא חלק על מרן. והיה תקיף עד הסוף. אבל בסוף נפסקה הלכה כמו מרן, שגוי יכול להפקיע. הוא טען שלא. אבל היה ביניהם אהבה ואחווה. ומאיפה תדע? היה אז, אם שמעת על העיר אנקונה, העיר אנקונה. מה, לא שמעת אף פעם? היה שם מלא יהודים. זה נמצא באיטליה. העיר הזאת באיטליה. והיה שם, ימח שמו וזכרו, פאולוס הרביעי, השלישי, סליחה. השלישי, ימח שמו ושם אמו. זה היה נאצי, בין 10 נאצים. הוא היה אצלו אז, בעיר שלו, היו 24 יהודים אנוסים. 23 היו גברים, והייתה ביניהם אישה אחת. והם היו אנוסים. והאנוסים האלה, אחרי שמתה האינקוויזיציה, הם עזבו את ה... גילו את עצמם שהם יהודים. חזרו להיות יהודים. מה הוא עשה, האפיפיור הזה? הלך, אסף את כל המשטרה ובתי המשפט, בתי המשפח שלו, עם שמה וזכרם יחד עם אלה, לקח אותם, העמיד אותם לדין, ולא פחות ולא יותר. במרכז העיר האלה מדורה ושרף אותם באש. מרן רבי יוסף קארו שמע מזה, דיבר עם המבית, והיה איתם גם הרדב"ז, רבי משה אלשיך ועוד, עשו חרם אנקונה. מה היה חרם? אנקונה היא עיר באיטליה, בצפון שם, והיא על שפת הים, והיא עיר נמל חשובה מאוד, שכל המסחר היה שם, ועיקר המסחר היה על ידי יהודים, כי יהודים הם תמיד מספר אחד במסחר, יודעים להתעסק. אז הוא עשה להם חרם, אסור לקנות כמו עם אנג'ל. אסור לגשת, אסור לקנות, אסור להיכנס שם, ואז החרם הזה תפס עד שהם נכנעו הרשעים. אמר אלה רשעים, שרפו 24 יהודים באש, אנחנו נראה להם שאסור לנו לשתוק, עשה עליהם חרם כלכלי. ואז עליו השלום, הוא היה המבית היה איתם, והיו איתם, יש אומרים גם הרדב"ז, והסבבית ומרן יחד הם ניהלו את כל המלחמה נגדם. אחר כך הוא נפטר המבית בשנת ש"מ, לכן קבור ליד רבנו הארי, ממש לצמוד אליו, וכתוב עליו במצבה, ומשה עלה אל האלוהים, שנת משה. מה זה שנת משה? ש"מ. משה זה ש"מ. שנת 5340. מרן נפטר באיזה שנה? שין למד ה. רבנו הארי מתי נפטר? שין למד ב'. הרמק נפטר שין למד. נכון? אז כולם פחות או יותר באותה תקופה נפטרו. הוא נפטר שין מם ה. שין מם. סליחה. אז כתוב משה עלה אל האלוהים. מאז הלך לעולמו, קבור ליד רבנו הארי, צמוד אליו בדיוק. בקיצור, אז הוא היה כל כך גדול, אחרי זה היו חכמים שחלקו עליו, היו חלקו עליו. בא בנו רבי יוסף טרני, זה יוסף השני, כי הסבא גם קראו לו יוסף, קראו לו יוסף על שם סבא שלו, והוא עד היום מהרי טרני, שיש הרבה מקומות מהרי טרני. מהרי טרני היה, כתב תשובה, 4 עמודים, לטובת אביו, בתשובה הכי קצרה, כל התשובות שלו יכולות להגיע ל-20 עמודים. הוא כותב בסוף התשובה, יש לי עוד הרבה להאריך, אבל אני חושש שאם אני אאריך, זה יהיה לא לשם שמיים, זה יהיה בשביל שאני מקנה לכבודו של אבא, ולכן אני כותב, אני מאריך פה יותר מדי, אז כאן קיצרתי כדי שאחרים ילמדו שלא להאריך יותר מדי, שזה נוגע לענייני משפחה, כי תורה זה לא קשור למשפחה, זה קשור לאמת, מה האמת אתה, מה האמת מורה, והוא הוכיח שאביו צדק, ואחרי זה נשתקו, שתקו כל הקולות שהיו נגדו. אז כאן רואים כמה מה היו נזהרים בלימוד תורה לשם שמיים. הרי גם התקיפו את אבא שלו שם, וחלקו עליו, וכאילו פרחו את הדברים בלי יסודות. והוא בא והביא ראיות. בעיות ברורות, ניצחות, יש את זה בשוט שוט מריטרני, יש את זה מפורש. אז אם כן תדע מפה, כמה אדם צריך ללמוד תורה לשם שמיים, ולא יערב שום תערובת אחרת. אגב, יש לנו גם מעשה עם עתניאל בן כנז, מה כתוב בפסוק, איזה ספר זה? יהושע או שופטים?
שופטים.
שופטים. הוא השופט הראשון. הוא השופט הראשון. עתניאל בן כנז. מה היה איתו? מי הוא היה אח של? כלב בן יפונה. כלב בן יפונה היה אח הגדול. והוא היה, היא התחתנה עם איש אחר, נפטר בעלה, התחתנה עם איש אחר, הביאה את עתניאל. עתניאל בן כנז. שם, היה שם כתוב שהייתה עיר קריית ספר. מעשה זו העיר חברון. אמר כלב בן יפונה, אשר ילכוד את קריית ספר וכבשה, ונתתי לו את עכסה ביתי לא לאישה. גמרא אומרת למה קרה לעכסה, שכל מי שהיה רואה אותה היה כועס על אשתו. אומר איך את נראית, איך היא תראית עכסה, איך נראית. אז זה הייתה כל כך הייתה אישה שלמה, מושלמת, מוצלחת, מפוארת, בכל המעלות הגדולות. ועתניאל בן כנז החזיר בפלפולו 3,000 הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה, כי אז הכל היה בעל פה, החזיר את זה. שואל הגאון רבי יוסף חיים, רגע, אני לא מבין, הרי צריך ללמוד תורה לשם שמיים, וכאן עתניאל בן כנז ידע שאם הוא מחזיר את זה, הרי הרבה ניסו ולא הצליחו, והוא ניסה והצליח. והצליח לגלות 3,000 הלכות. אז זה היה לשם שמיים או לא? איך יכול להיות? אז הוא אומר שכלב בן יפונה היה חכם. מה כלב בן יפונה אמר? אני אבקש להיות לשם שמיים. אז בסדר, יהיה לשם שמיים. לפעמים יש בתוך הלשם שמיים מתערב עוד כמה אחוזים בשביל כבוד. אז יהיה לי גם שם. יפרסמו אותי. אז אני אהיה הרב שלהם, אני אהיה המנהיג. אני אהיה הראש, אני אשים אותי בסנהדרין, אני ככה ואני ככה, ואני... יש משהו עם מה אני. אז מה עשה כלב בן יפונה? הוא ידע שאף אחד לא יוכל לגלות את ההלכות שמשה רבנו לימד, אלא אם כן הוא יתרח וילחם עם יצר הרע, וילחם איתו ללמוד תורה לשם שמיים מלא מלא. איך יעשה את זה? ייתן לו את עכשיו איתו. אז הוא ישמע שיש אחסה, אבל הוא לא ילמד בגלל אחסה. הוא ילמד בשביל, והוא יודע שהוא יקבל את אחסה, אבל הוא מתגבר. ובכל זאת הוא עושה הכל לשם שמיים כדי לגלות את האמת. והנה עתניאל בן כנז הצניח, אז יצא שעתניאל בן כנז היה סופר לראי שמיים, לשם שמיים. זה לא היה מדרגה פשוטה של מה בכך. אומר, עכשיו מובן. שנתן לה, נתן לו, והראיה, מאיפה תדע? אומר שאחרי זה, היא באה, אביה עבר שם בדרך, והיא ראתה אותו ונפלה מעל הגמל, ואומרת לו, לאבא שלה, ארץ הנגב נתתני, ויתן לה את גולות עיליות ואת גולות תחתיות. מה זה ארץ הנגב? אמרה לו, נתת לי בעל, הוא לא, בכלל לא אדם, זה מן הגוף. הוא שייך למלאכים, הוא לא בשר ודם, הוא לא אוכל, לא שותה, לא כלום, לא מדבר, לא, שום דבר לא מתעסק. אז מפה תראה שעתניאל בן כנז, הוא לקח אותה בשביל שהוא רצה איזה אישה, הוא רצה איזה, זה. הוא לקח אותה לשם שמיים, אבל הוא רצה, הוא עבד לשם שמיים, ואז גילה את התורה, אומר לי כאן תדע, מה זה מעלה של לימוד תורה לשם שמיים, שאדם זוכה אליה, וכמה הוא עולה במעלות רמות ונשגבות מאוד מאוד. עוד אמר שזוכה גם האדם שלומד, כך כותב רבנו יוסף חיים מספרו בניהו, שאדם שלומד תורה לשם שמיים, אז הוא זוכה לעולם הזה ולעולם הבא, והוא עולה בעבודת השם והוא מתקן את כל העוונות שלו. וזוכה גם במצוות נוספות, לא רק המצוות האלה, אלא עוד ועוד. הרב מעבר יבוא, קליקתי כמה בעומרים, אמרתי לקראת יום חג השבועות, הרב מעבר יבוא כותב שאדם שלומד תורה לשם שמיים זוכה לניצוץ נשמת משה רבנו עליו השלום. שומע? אתה מפהק עכשיו. ניצוץ נשמת משה רבנו, וזוכה לדעת סודות התורה, וגילויים מגן עדן מגלים לו. נשמתו יודעת מה קרה בגן עדן עכשיו. ואז אומר, וצופים בו כל המלאכים למעלה, וכולם נהיים עוזרים שלו. עכשיו, רבי חיים פלאצ'י, בנפש כל חי, תשמע מה הוא כותב. כותב דבר מבהיל מאוד. אומר רבי חיים פלאצ'י, עליו השלום, שזה למד אדם יום אחד בחיים, נשמע, יום אחד. זה כנגד 70 שנה שמישהו אחר למד לו לשמע. זאת אומרת, אין בכלל מקום להשוואה. אז צריך ללמוד, אדם לזכות, לפחות יום אחד בחיים, ילמד לשם שמיים באמת, לא בשביל שכר ולא בשביל שום דבר. לא לעילוי נשמת, לא לרפואת, לא בשביל ממון, לא בשביל זה. ילמד בסתר וילמד תורה כמו שצריך. והתייגע בלימוד התורה. זה זוכה, הוא אומר רבי חיים פלאצ'י, זה כנגד 70 שנה שחברך למד לא לשם שמיים. פחד, אה? פחד. אוי, צריך להתאושש. כן. אז איפה היינו עם רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום? אחר כך, וזוהר בראשית כתוב, ושם זוהר בראשית, שאדם שלומד תורה, ולומד תורה, כשהוא לומד תורה והוא נמצא בעיר שלו, אז השכינה איתו. למה? בגלל שיש לו אישה. ידוע שהאישה שומרת את הבעל. עזר כנגדו. אבל לא רק מבחינה גשמית, גם רוחנית. זאת אומרת, עכשיו הוא הולך בדרכים, בתוך העיר, וכדומה. או יש רוצחים, יש מחבלים. בזכות מה הוא נשמר? הוא אומר, אשתו, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, אשתו בבית, מגנה עליו, שיש לו אישה צדיקה. מה יעשה, שואל רבי שמעון, כשהוא יוצא מהעיר ואשתו בבית בעיר אחרת, אז הוא בעיר אחרת ואשתו בעיר אחרת. אז הוא אומר, איש כזה זוכה שהשכינה, הקדוש ברוך הוא בעצמו, מלווה אותו. אומר לו, אני יודע, אשתך כעת לא איתך, לא תשמור עליך, אני שומר עליך. שנאמר, אדוני שומריך, אדוני צידך על יד ימיניך, אדוני ישמור צאתך ובואיך מעתה ועד עולם. אומר הרמק, השם ישמור צאתך ובואיך, מדובר על שלוש מקרים. צאתך ובואיך בשעה שאדם יוצא מבטן אמו. מי שומר עליו שלא יחנק ושלא ימות ושיחיה, וכל האיברים שלו, לא הרופאים ולא אף אחד, הקדוש ברוך הוא שומר. אחר כך שיוצא מהעיר או יוצא מהמדינה, נוסע בים, נוסע באוויר, יש כל מיני סכנות בדרך, מי שומר עליו? הקדוש ברוך הוא. זה פעם שנייה. שלישית, כשהוא יוצא מהעולם, באים כל המזיקים וכל המקטרגים שנבראו מהאבונות שלו. מי יכול להגיד אין לי אבונות? ובאים כולם לטרוף אותו, לקרוע אותו. הקדוש ברוך הוא משמר אותו. זה שלוש פעמים, שלוש מקומות, שהשם ישמור צאתך ובואיך מעתה ועד עולם. כמה אדם צריך להשתדל לעשות רצון השם ולשמוח בעבודת השם. כך גם בגמרא בברכות, אני חוזר לדף ו', שם רבי חלבו אומר, שלומד תורה לשם שמיים, אז כל העולם נברא בשבילו. כך הוא אומר, כל העולם נברא בשבילו. רבי אבא אומר, הוא שקול הוא כנגד כל העולם. בן זומא אומר, כל העולם נברא לצוות לו, לשרת אותו. כל מה שאתה רואה, מטוסים, רכבים, כל מיני מכשירים שיש בעולם, אלקטרונים, הכל נברא לשמש אותך, כדי שתעבוד את השם ותלמד תורה. אז תראה כמה אדם זוכה שלומד תורה ומתקן את מידותיו, הפלא ופלא, ואומר אחרי זה מה נהיה איתו, או מה שהוא זוכה לאיזה מעלות רמות ונשגבות שאי אפשר לתאר, שכמה אדם יכול לעלות עוד ועוד, וכל המלאכים וכל העולמות והדומם והצומח והחי והמדבר מגנים עליו ושומרים אותו שלא יראה לו שום נזק. ולכן כל אחד מישראל יכול לעלות במעלות רמות של לימוד תורה לשם שמיים בכל דבר ודבר. ואפילו שאדם לומד מה שלומד, אפילו לומד פרק תהילים או פסוק בתהילים, או אפילו אומר א' ב', א' ב' זה גם תורה. למה מי לימד אותנו? מה זה א', מה זה ב', הכל בהר סיני. לפני כן לא היה לנו א' ב', קיבלנו את התורה כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה. זה הכתב שיש לנו. לא מה שאלה הטיפשים, הארכיאולוגים, אומרים הכתב העברי. אלה כופרים, לא מבינים בין ימינם משמאלם. זה נקרא הכתב שלנו, זה כתב הנשתבן, גדלה אותו עזרא הסופר. כי היה תקופה, בזמן הגלות הראשונה של חורבן בית ראשון, ששכחו את הכתב הזה, והיו כותבים כתב עברי, זה מה שהם מוצאים שם. במערות קומרן וכל מיני מקומות, כל מיני תעלות, כל מיני זה. אז אומרים שזה היה הכתב העתיק. לא נכון, הכתב שלנו זה כתב אשורי, זה נקרא. זה הכתב הזה, שאז בא עזרא הסופר, עשה כתב הנשתבן, השווה אותו עם הכתב שהיה להם בבית ראשון, כי הוא היה עזרא הסופר כל אותיות שבתורה. אז מכאן רואים כמה מעלה שהתורה מתקנת את האדם, גם את המידות שלו, ונעשה כשר. יותר מזה כתבו הפוסקים שהוא עצמו נהיה איש, גם אם היה לו אבונות, התורה מטהרת אותו, וזוכה לסור מרע, וזוכה אחר כך גם ועשה טוב. זה מעלת התורה. תראה איזה שמחה צריכה להיות לנו בתורה. וכן מה שאמרו בגמרא מרבי חנינא בן דוסא, שפעם אחת הלך ללמוד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי, וחלה בנו של רבן יוחנן בן זכאי. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי לרבי חנינא בן דוסא, תתפלל על הבן שיחיה. שם ראשו בן ברכיו ובכה עליו, ואז התרפא. הלך רבי יוחנן בן זכאי לבית, אמר לאשתו, אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בן ברכיו כל היום כולו, לא היה נענה. אמרה לו, מה? הוא גדול ממך? אתה הגדול, אתה נשיא ישראל. אמר לה, כן, אבל הוא דומה לעבד, אני דומה לשר. שר לא יכול להיכנס למלך רק בימים מסוימים או בשעות מסוימות, וגם בהתאם לפי תנאי הפרוטוקול. אבל עבד יכול להיכנס ולצאת כל הזמן. אז ביארו, מה זה עבד, מה זה שר? אלא רבן יוחנן זכאי היה בעל תפקידים, והוא היה נשיא של ישראל, והוא היה בזמן החורבן של בית ראשון. איזה צרות עשו לו, וואי 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 וואי. היה אוצרות של אוכל ותבן, והלכו הבריונים, הציתו אותם. אז לא היה כבר מה לאכול בירושלים, הכל נשרף. והוא הלך, עשה עצמו מת, ולקחו אותו במיטה, כמו שהגמרא בגיטין מתארת, והוא הלך אצל נירון קיסר לבקש ממנו שלום. ואז הוא הסכים ואמר לו, תן לי יבנה וחכמיה. שלוש דברים ביקש ממנו, שרפואה לרבי צדוק, יבנה וחכמיה, מה עוד היה השלישי? נו נו, איך? ש? אני לא שומע. ש? בית דוד? מה? כן. יפה. אז הוא רבי נחמן בן זכאי היה צריך להתעסק גם בעניינים גשמיים, עניינים של הציבור, כמו שראינו, היה מפרנס את העניים, בא ביתו של נקדימון בן גוריון לבקש ממנו אוכל. וכן הלאה, אז הוא היה נקרא שר, אבל רבי חנה בן דוסה לא היה לו שום תפקיד, אלא כל היום וכל הלילה היה רק עובד את השם, והיה מכניע את עצמו, אז עמד תורה לשם שמיים במלוא מובן המילה. אבל נחמן בן זכאי ודאי יותר גדול ממנו, הרי הגמרא מעידה עליו, לא הניח מקרא, משנה, אגדה, דברי, דבר גדול, דבר קטן, הוויות, הבאי דרבה וכו', הכל לא היה יודע. שיחת דקלים, שיחת מלאכים, צפצופי עופות, מה לא ידע רבי נחמן בן זכאי? כל החוכמות שבעולם. אבל היה שר, אז זה משהו אחר, אבל רבי חנינא בן דוסא היה מלומד בניסים, כיוון שהוא היה עבד השם. לכן משה רבנו, מה התורה מעידה עליו, והיה שם משה עבד השם. הוא לא היה, לא שימש במלכות. אמנם הגמרא אומרת עליו, והיא בשורון מלך, זה משה. הוא היה בעצם נקרא מלך של ישראל, אבל הוא לא ישב על כיסא מלכות. מעולם לא שמענו, לא היה לו כתר על הראש ולא מלך, אלא התנהג כמו איך הפסוק אומר, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אז הוא היה בחינת לומד תורה לשם שמיים, וזכה שהנחיל לנו את התורה ולימד אותנו את התורה. אז תראו כמה גדול היום הזה, יום חג השבועות מגיע, כמה צריך לשמוח ביום הזה, וכמה צריך לתרוח ביום הזה, להשתדל בכל עוז, ללמוד תורה בשמחה, באהבה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא הרבה, ולאהוב את השם. ועל ידי זה נזכה לכתרה של תורה, כי זה המטרה, מטרה לזכות לכתר תורה, כי שם בגן עדן, הכניסה והישיבה שם בהתאם לפי כתרה של תורה. אז חזקו ואמצו, ונזכה כולנו, אנחנו, בנינו ובני בנינו, לכתרה של תורה. בעולם הזה יהי רצון, ויבוא משיח, יגאל אותנו מידי כל אויבינו ושונאינו.